קשת, כל שידורי תורה. והיום יום רביעי, והשיעור השפועי באגדות חלק, כאן זה עזרא ביק. ואנחנו נמצאים בדף צדי ב' עמוד א', לפני שבוע דיברנו על כמה מדרשים, כמה מאמרים של רב אלעזר, שעסקו בדעה ודעת. וראינו שכמעט כולם, ככה הסברתי, אני חושב את כולם, שהדעת, חידוש של רב אלעזר, שדעת זו פשוט נוכחות שכינה. דעת זו נוכחות שכינה בתוך בן אדם. והמאמרים סובבו על הנקודה הזאת, כולל המאמרים האחרונים שהתקשינו בהם, שבו רב אלעזר אומר, כל נותן פיתו למי שאין בו דעה, ייסורין באין עליו, ושאסור, אסור לתת פת, אסור לרחם על מי שאין בו דעת. אנחנו השבוע ממשיכים במאמרים של רב אלעזר, שהם אולי לא קשורים ישירות לדבר הזה, ואולי כן. ואמר רבי אלעזר, מי שיש לו גמרא פתוחה, אז אנחנו 15 שורות מהסוף של צדיבת עמוד א'. אמר רב אלעזר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו, שנאמר, פסוק באיוב, פרק רף, כל חושך תמון לצפוניו, תאוכלהו אש לא נופח, יירה שריד באהולו. הגמרא עצמה מסבירה רק חלק אחד מהפסוק הזה, אין שריד אלא תמיד חכם, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא. שזה לא מסביר את הדרשה, אבל רש"י מסביר את שאר הדרשה. כל חושך תמון לצפוניו, תאוכלהו אש. כל חושך תמון לצפוניו, כל לילה צפון ונחבא ממצפוני התורה, שאין דברי תורה נשמין באותו בית, תאוכלהו אש לא נופח, זה אשו של גהנום, שאינו צריך ניפוח. אז הגמרא לא מסבירה, אני כנראה זה פשוט, תרת הפסוק. כל חושך תמון לצפוניו, אם יש חושך, והחושך מתמין, הוא מסתיר תורה, התורה לא גלויה בתוך החושך, אז תאוכלהו אש. סוף הפסוק, יירה שריד בעלו, אין שריד אלא תלמידי חכמים, אומר הגמרא, שריד זה לא תורה, זה תלמידי חכמים, אז יירה שריד בעלו, אדם, זה רע לו שיש תלמיד חכם בביתו. זה סוף הפסוק. שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. טוב, אז קודם כל את המאמר עצמו, אחר כך נסביר את הרמז של סוף הפסוק. כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו. טוב, לא צריכים להסביר את הרעיון, כן? החזר חשבו שצריכים ללמוד תורה בלילה. ואם אין תורה, אז יהיה עונש. אש אוכלתו. מה בדיוק הקשר בין אש אוכלתו לזה שאין תורה נשמעת? תורה בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אז היא נופלת. למה אש אוכלתו? אז הפסוק בעצם, אני חושב, מסביר את הנקודה, או אולי גם המאמר, שזה בלילה. יש מאמרים לחזל על החשיבות של לימוד תורה בלילה, אבל אותם מאמרים הם בדרך כלל אישיים, כלומר זה טוב לך ללמוד בלילה. קל לימודו של אדם, יש מקום אחד שחזל אומר שזה בלילה. וכל מי שלומד תורה בלילה, זכות של חסד משהו חלב היום. החוויה של ללמוד בלילה היא חוויה שחזל מאוד העריכו. אבל כאן זה לא קשור לחוויה האישית, אלא כל בית שאין בו דברי תורה. וההסבר הוא בגלל הפסוק, כל חושך תמון לצפוניו. הלילה כאן זה חושך. מי שלא, מי שבביתו אין תורה בתוך החושך, התורה היא צפונה. כל לילה צפון ונחבא ממצפוני התורה. אם בלילה התורה הוא צפון, כל חושך תמון לצפוניו, אם החושך מכסה גם על התורה, תאוכלהו אש. אז לכל הרמז הוא מאוד מאוד ברור. בלילה התורה זה האור של הבית. אם אתה לא מדליק אור בביתך בלילה, אור התורה, אז יהיה אור אחר. קצת פרוע ובלתי נשלט. ולכן אש אוכלתו, תאוכלהו אש. אז לכל הנקודה היא כאן, חשיבות של תורה בלילה, זה לא בשביל החוויה האישית. זה משל או דימוי של לדאוג שלא יהיה חושך. כשחושך מכסה ארץ, ואני חושב שגם אצל חזל, חושך זה באמת גם, גם סמל של בערות. אז כשיש חושך, צריכים להדליקו. באור שאנחנו מדליקים, בכל בית צריכים להדליק נר. אז זה לא חשמל, לא שמן, אלא אל התורה. היה לנו לפני כמה שבועות, חובה אור מפני שמן, זה שמנו של חזקיהו, שהיה מלמי תורה. כן? אז האור בבית היהודי בלילה צריך להיות אור של התורה. אם לא, זה יהיה אור אחר. אבל לא כל כך טוב. זה לכל הפירוש של, של הדרשה, או של הפסוק ביוב, אם רוצים. שאם אנחנו לא לומדים בלילה, אז אנחנו נותנים לחושך להתגבר יותר מדי. החושך קיבה את אור התורה. ואז יהיה צורך בצורה פראית ומיידית להדליק מהר מהר מאור, כדי שהחושך לא תנצח יותר מדי, והאור הזה יהיה כבר אש ולא אור. סוף הפסוק שהגמרה הייתה יכולה אולי לדלג על זה, אבל כנראה שחשבה זה חשוב שנשים לב, למרות שאין דרשה עצמאית. הם רק אמרו לנו לשים לב, אין סרד אלא תמידי חכמים. אותו בן אדם שאין לו אור בביתו בלילה, כי החושך תמון לצפוניו, מה היה, למה בן אדם הוא ככה? מה היחש אותו בן אדם לנושא, לגוף התורה? התשובה היא שירא שריד באוהלו, ואין שריד אלא תמידי חכמים. רש"י מסביר את המילים, מי שרא בעיניו שיש שריד באוהלו. אז אני חושב שקודם כל, הפשט כאן הוא באמת להסביר, תראה, יכול להיות שאין תורה בלילה בבית שלך, כי אתה מארץ, כי אתה לא לומד תורה, ואתה לא יכול. ביום אולי כל יהודי הולך לשיעור, אבל בלילה הוא בבית. אז הוא המארץ, הוא לא יכול ללמוד תורה. אז ההמלצה כאן, במבחת מעשית, היא נראית אולי קצת מופרכת, היא צריכים להזמין תמיד חכם לבוא. כלומר, צריכים לדאוג שיהיה תורה. אם אתה לא יכול ללמוד, אז שמישהו אחר יבוא ויגיד איזה וורט. לא יודע איך מעשית עושים את זה. אבל המאמר מכוון נגד זה, מי שאין לו תורה ביתו בלילה, זה בגלל שהוא שונא את תלמידי חכמים. כלומר, הוא נגיד, זה כאן נכון, הוא לא רוצה שתמיד חכמים יבקו לו בבית. אולי לא אכפת הולכת לשיעור ביום. אבל הבית צריך לשקף אותי, ואת הערכים שלי, ואת המציאות שלי, ואת הפנימיות שלי. ואין מקום לתורה, הבית הזה הוא אי של המרצות. זה כאילו היחס כאן, יירה שריד בעולו, זה רע לו, רע בעיניו שיש שריד בעולו. שהם יהיו אצלם, אני אבקר אותם אם אני צריך או אם אני רוצה, אבל שלא יבואו אליי. וזאת הסיבה שאין לו, או שאין לו תורה בכלל בבית, כי אני מפחד קצת להכניס פסיכולוגיה תת-מודעית לחזל, אבל אולי כאן, כלומר, יכול להיות שהוא לא מסתובב ומציר שהוא שונא תלמידי חכמים. אבל להפך, כמו שאמרתי, ביום הוא, יש לו תורה. ביום הוא הולך לשיעור אחרי בין מנחה למערב. אבל אין לתורה דריסת רגל בבית שלו, כי כן, בתת-מודע שלו זה נראה לו רע. זה לא אני. זה לא מתאים לי. זה ייתן לי הרגשה רעה שאני לא לומד, אז תמיד חכם בא לבקר ולהכניס קצת תורה אצלי, כאילו אני לא יכול לבד. יש לו בתת מודע, זה קוראים לו סבל, שתמיד חכם או תורה או תמידי חכמים יבקרו לו בבית, והתוצאה היא שאין לו בכלל תורה, שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. לא כתוב כל מי שלא לומד תורה ביתו נשרפת, אלא כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. הוא מגרש את התורה מהסביבה שלו. אז איש אוכל התורה. הדבר הזה מאושר הידי ההמשך. וימר רב אלעזר, עדיין אותו המורה, כל שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסה ואינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר, אין שריד לאוכלו. אבל כן לא יחיל טובו, ואין שריד אלא תלמידי חכמים, שנאמר בשרידים אשר השם קורא. אז הוא דרש למילה שריד, זה פסוק אחר. באותו פרק באיוב, זה היום שרב אלעזר למד את הפרק הזה באיוב, שני פסוקים לפני הפסוק שציטטנו, פסוק כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירה שריד בעולו, זה פסוק חבב, ופסוק חף א', אין שריד לאוכלו, על כן לא יאכיל טובו. אז אין שריד אלא תמידי חכמים, ואין שריד לאוכלו, הוא לא מאכיל תמידי חכמים, אכן לא יאכיל טובו, הוא לא יקבל שום טוב. אז כאן מדובר במפורש על לא שאתה לומד תורה, אלא מה היחס שלך לתמידי חכמים. אני חושב שגם הפירוש הראשון, הפסוק הראשון, מדובר אדם שהיחס הוא, הוא לתורה בכלל, תמידי חכמים, הוא לא יחס אצלו ללימוד של עצמו. בשביל יכול להיות שהוא לא יכול ללמוד. או זה שהוא לא לומד, בסדר, זה לא מקיים מצוות עשה. כן? אבל כאן לא מדובר האם אתה מקיים מצוות תלמוד תורה, אלא מה היחס שלך לתורה ול... משהו בדעת זה היה ברור, לאנשים שהם התורה. תורה היא לא ספר. כן? זה אנשים. אני לא רוצה תלמידי חכמים בבית שלי. המאמר השני, הוא לא מהנה תלמידי חכמים. רמז שאדם אמור, והפסוק אומר מפורש, הוא אמור לתת אוכל לתלמידי חכמים. לתמוך בתורה. אדם לא צריך ללמוד. יש יסוח וסבול. הוא לא חייב, או כן חייב, אבל הוא... זה לא היחס היחיד. היחס של כבוד תורה, שהתורה תהיה האור שלי, יכול וצריך להתקיים עד איזה שאתה לומד, כפי שאנחנו לומדים עכשיו, בשידורי קשת. וגם יכול להתקיים, כי זה יחס, שהתורה תהיה האור שלי, ביחס שלי לתלמידי חכמים, כי זה אכן אישי. בעיני חזל, זה מאוד ברור. אמר המפורסם, אני בבלי שתי, שעומדים בפני ספר תורה ולא עומדים בפני תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא יותר תורה מאשר ספר תורה. אז רבי אלעזר אמר, צריכים להנות את תלמידי חכמים. אם אתה לא לומד, אז תשתתף בתמיכת תלמיד חכם. ואם לא, אז הכסף שהוא לא נתן, לא תהיה ברכה. אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו, הכן לא יכיל טובו. שואל הגמרא, ואמר רב אלעזר, כל המשייר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, האורחים לגד שולחן, וממלאים למנה ממסך. ממשיך רב אלעזר. והקשר כאן הוא בתוצאה, ולא בהכרח בצנאי, מיד נחשוב על זה. ויאמר רב אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. בכל, אין קשר בין זה למי שלא מנה תלמידי חכמים, אבל התוצאה היא אותו תוצאה. כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר, אין שריד לאוכלו, או כן לא יאכיל טובו. מביא אותו פסוק, אבל כאן הוא לא דורש שריד תלמיד חכמים. אין שריד לאוכלו, זה לא שאין תמיד חכים לאוכלו, אלא כפשוטו, אין שריד לאוכלו. אתה גמרת את הכל, לא השאלת משהו, אין שרידים. שום חתיכת פת לא שרד מהרעבון שלך, אז לא יחיל טובו. כן? אז כאן רבן עזר אומר, וזה המאמר הזה, מובא בשולחן ערוך, כהלכה. שצריכים לשייר פת על שולחנו. כל שאינו משייר פת השולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו. שואל הגמרא לא נכון, הוא אומר את ההפך, ואמר רב אלעזר, כל המשייר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן, והממלאים למנים ממסך. לא קשה הדאיקה שלמה בהדי, הדלקה שלמה בהדי. מתוך התשובה, נבין גם מה סיבת ההלכה. אז עובד עזר מה שני דברים סותרים, הוא מה שצריכים להשאיר, פתיתים, צריכים להשאיר פת על שולחנו, וממש אסור להשאיר פתיתים על שולחנו. התשובה היא שמקום אחד מדובר שיש שלמה בהדי, מקום שני שאין שלמה בהדי. פירוש של רשי לחילוק הזה. הדקאמר אסור, דאיקה שלמה בהדי, שמביא שלמה לאחר שאכל ונותן על השולחן עם הפתיתין ששייר, דמחזיד השם בעודה זרה והכי. והדלק השלמה בעדי הוא דמוזמנים לעני. אז רשי אומר שהאיסור הוא באמת כפשוטו של הפסוק. שפסוק היה של עבודה זרה, וכן הוא אמר, כאילו בעד עבודה זרה שכתוב, האורחים לגד, שולחן בגד זה שם שבדה זרה. אז אם הוא הביא עוד פת, שם את זה לשולחן, נראה שהוא מסדר שולחן למישהו, זה בדה זרה. אם זה לא בדה זרה, זה בסדר, ואז רשי גם מסביר למה גם זה גם טוב. העניין השיר פתיתים על השולחן זה בשביל העניים. אם רק השלימה, זה מזומנים לעני. אז מה שלמד שמשאירים פתיתים על השולחן, כשזה מראה שאתה מזמין אנשים אחרים לבוא, לעניים, ואם אתה עושה תקע שלם שאתה מביא מלא שלימה, אז זה נראה כמו עבודה זרה. הפירוש הזה דתי הוא קצת קשה, משום שבאמת לא היה טקס כזה עבודה זרה בימיו של רבי אלעזר, וגם הוא לא אמר שכן, אולי בימיו של ישעיהו הנביא שהביא את הפסוק, האורחים לגד שולחן, ומלאים למנים ממסך. אבל רבי אלעזר לא הכיר, אם היה עבודה זרה, אז הוא היה אומר, זה עבודה זרה, לא צריך פסוק ישעיהו. וגם הוא אומר מפורש, מי שמשעיהו פתיתים, כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו, מה כאן הבעיה? זה במקרה דומה למה שעשו 1,000 שנה לפני כן? עכשיו, גם הסיבה שרשי מסביר, שאתה אמור להשאיר לעניים, אז צריכים להשאיר להם רק פתיתים? אסור גם לערוך, להביא, לשים כאילו מנה שלמה, פת שלמה, בשביל עניים שיבואו. לכאורה, הפירוש הוא שבסך הכל, אדם משאיר כמה פתיתים על שולחנו בשביל עניים, זה נראה קצת מגוחך, מה פתאום שעניים דווקא יגיעו וללקט, מה ללקט שחרופי, ילקטו את הפתיתים שנשארו מפיתו. לכאורה הפירוש הוא שאדם מראש קונה יותר מזון ממה שהוא צריך. והעניין הזה של הלחם אולי זה רק דוגמה. אדם יודע, אולי אנחנו מתקשים לכוון עד כדי כך, אבל בעיקרון, אדם אומר, תראה, אני צריך להכיל 4 אנשים, אשתי ועוד 2 ילדים. אז הוא מזמין אוכל לפי השיעור בדיוק. ואז בסוף הארוחה לא נשאר שום דבר. אדם שמשאיר פתיתים על שולחנו, אני לא מאמין שהפתיתים האלו הולכים לסעוד את העניים שבדיוק אז יתפקו על הדלת. אבל זה אומר שזה בן אדם שכן, תמיד יש לו כביכול, לפעמים זה אפילו גם יהיה בזבוז. כלומר, מה קורה אחרי ברכת המזון? ההלכה שמובא בשולחן ערוך זה שצריכים לברך מתי שהפתיתים האלו נשארים. לא לנקות אותם לפני כן. אבל אחר כך, מה עושים? כן, אז כן מנקים את השולחן. העניין הוא ש... אז יש 2 דקות, אני מנגיע. העניין הוא ש... אדם שמחזיק בביתו יותר אוכל מה שהוא צריך, כי ביתו, הוא רואה אותו מלכתחילה כאסם לעניים, כמקום שכן, עניים יגיעו ואני צריך להכיל אותם. הוא לא דואג רק לעצמו. הוא מלכתחילה אומר, אני צריך להחזיק אוכל בשביל כל מי שאני אחראי לו, שזה לא רק אשתי ושלושת ילדיי והכלב, אלא כן, עוד אנשים שנמצאים בסביבה. אז זה כל מי שאינו משאר פתו שכונו אינו רסימן ברכה לעולם. אדם שדואג רק לעצמו, ואז מובן גם התשובה, למה לא רואה סימן ברכה? מי שדואג אך ורק לעצמו, אז לעצמו הוא לא ידאג. כלומר, הוא לא יצליח לדאוג לעצמו. מי שדואג לציבור, לאחריות כללית, אז כן רואה סימן ברכה. והמשאר פתו שכונו זה מין סימן לדבר הזה. הפוך, אם הוא מביא, יש לו שלימה בהדי, אז זה אסור. לא חושב שמדובר כאן בעבודה זרה ממש, אלא, כפי שכתוב בפסוק, וזה אזכור מיוחד בנביאים, האורחים לגד שולחן. גד בלשון של חז"ל, זה מזל. אז גד זה שם של עבודה זרה, שהוא אל המזל. אליל המזל. עכשיו, יש בזה היגיון. יכול להיות שזה לא ממש מנהג עבודה זרה שמאפשר עבודה זר. אבל יש סברה שכל כך מתאימה. זה סברה שאני בטוח שיש אנשים שמקיימים את ההלכה וחושבים מהסיבה הזאת. אדם ישים אוכל על השולחן, זה יהיה סימן ברכה. לא רק להכיל את עצמו, אלא ברכה מזמינה ברכה. איזושהי תפיסה פנימית כזאת. אז אני שם לחם על השולחן, ואני לא אוכל אותו, זה מושך את הברכה לבית. אני בטוח שיש יהודים שמקיימים את ההלכה הפסוקה פיר בלה, זה בחושבים שזו הסיבה. אז זה, הוא אומר, אם אתה שם שלם, זה יותר מתאים. כדי שתהיה כאן, שזה יהיה סימן ברכה, צריכים לשים שלם. אז זה אתה עושה כדי למשוך מזל, זה אסור. זה כאילו עובד עבודה זרה. אבל אם זה הפוך, אתה לא קנית לחם כדי לא לאכול אותו, אלא קנית לחם כדי לאכול ולהאכיל אותו, אז זה סימן, זה סימן הברכה. טוב, יש לנו עוד מאמרים של רבי אלעזר. אני חושב שהנושא כמובן הולך ומתחלף כאן. הקשר בגמרא הזאת, זאת אישיותו של רבי אלעזר, ולאו דווקא הנושא. התחלנו בנושא הדעה לפני שבוע, עכשיו עסקנו בנושא של תמיכת תמידי חכמים, ועכשיו נושא שהוא כן משיק אותו, תמיכת לעניים, שזה כנראה הנושא האמיתי של לברך מתי שיש עדיין שיעורי פת על השולחן. ויאמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. אומרים את שרשרת הפנינים כאן, מה הקשר בין זה לבין אמר הקודם? עוד פעם, התוצאה, לא הצנאי. אמרנו לפני כן כי עבודה עבודה זרה, וגם כאן. כל המחליף בדיבורו, מי שמשקר. אבל לשון מיוחד כאן, לשון מיוחד, לא כתוב משקר. כל המחליף בדיבורו. כאילו עובד עבודה זרה. האמת שרשי כאן מסביר מחליף דיבורו לא במובן המקובל עלינו, שזה מליצה לשקר, אלא רשי אומר, משנה בדיבורו שלא יהיה ניכר. הוא מחכה כל שום מישהו אחר. אבל זה סוג מיוחד של שקר. הוא עושה שקר בעצמו. הוא חי חיי שקר. לא סתם משקר. כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. למה? כתיב אחר, והייתי בעיניו כמתעתיה, וכתיב התם, הבל הימה מעשי תעתועים. פסוק בימיהו עוסק בעבודה זרה, הם, הפסלים הם מעשי תעתועים, ויעקב אמר על עצמו, כשהוא או שיקר, או עשה את מה שרשי אמר, הוא התחפש למישהו אחר, הוא החליף בדיבורו, הוא החליף באישיותו, והייתי בעיניו כמתעתיה. מה באמת הקשר? אוקיי, במובן שכל מי שמחליף את דיברו ראוי לגינוי, אבל למה כאילו עובד עבודה זרה? הגמרה הזאת שימשה בסיס לדיון הלכתי, רבת משמעות עם תוצאות חמורות מאוד. נדמה לי שהמקור בספר החסידים, שלמדת הגמרא הזאת, כמו שרשי אומר, מחליף בדיבורו, הוא עושה את, הוא מתחפש, כפי שמשהו מהמשך הגמרא, והייתי בעיניו כמתעתיה, מה שיעקב אבינו עשה, ואומר הספר חסידים, הוא מצא בהקשר של יהודים וגויים, אסור ליהודי להתחפש לגוי, וההקשר הוא במפורש, במקום סכנת נפשות. וזה דיון אחר כך בפוסקים, הוא בא ברמה, שאסור ליהודי להגיד שהוא גוי כדי להציל את עצמו. יש גם תשובות שנכתבו הלכה למעשה. אני מדגיש את המילים, הלכה למעשה בזמן השואה, בנושא הזה. הרמ"א פוסק שאסור להגיד שאתה גוי, אבל אתה יכול לתת תשובה שמשתמע לשתי פנים. כן? לא צריך להודות שאתה יהודי, אבל אסור להגיד שאתה גוי. וזה בא מהספר חסידים ש... המיד את זה על הגמרא הזאת, ואז אתה מבין את ה... אני חושב שהסיבה שהוא מיד אותו ככה זה בגלל הביטוי. הרי הוא כבוד עבודה זרה. מה, למה שקר, או סוג של שקר, או התחפשות, זה בודה עבודה זרה? הספר חסידים נולד זה כפשוטו, שמדובר ביעקב שמופיע כעשיו, או יהודי שמופיע כגוי, וזה כאילו עובד עבודה זרה. הוא הכריז על עצמו שהוא עובד עבודה זרה, למרות שזה לא נכון. אבל גם ההכרזה... היא כאילו עובד עבודה זרה, להגיד שאתה שייך לקבוצת העקום, והספר חסידים, רבי יהודה החסיד למד, שהוא מדבר גם במקום של פיקוח נפש, חמור מאוד הדברים, כן? גם במקום של פיקוח נפש, זה עבודה זרה, ולכן זה גם אביזת עבודה זרה שנאמר עליהם, יהרג ואל יבוא. כלומר, הוא למד את הגמרא כפשוטה, שזה כאילו בית עבודה זרה, והכאילו הוא מספיק להגיד שזה יהרג ואל יבוא. במוזכר, יש דיון בכמה מקומות שכתוב בגמרא, שמי שעושה כך וכך, הרי זה כאילו. וכתוב אחר כך אחד משלושת עבירות, לדוגמה, כל נבין חברו ברבים, אילו שופך דמו, ויש אחר כך דיון בפוסקים, זה אומר שלהלבין פני חברו זה יהרג ואל יבוא. האם זה נכון הלכה למעשה, או שכף הדמיון, זה כף הדמיון, אבל לא, זה כאילו שופכו, כאילו שופג את דבר, כאילו הוא עבודה זרה, אבל זה לא מבחינת הלכתית בקטגוריה. אז כאן זה, כן, רבי יהודה חסיד למד שזה יהרג ואל יבוא, אבל העניין הוא שפיתוי מחליף את דיבורו כנראה היה לשון קצת נקי אולי מצונזר, יהודי שמחליף בזהותו, לזהות לא יהודית, זה עבוד עבודה זרה. לפי זה המאמר הוא באמת מובן, והראיה היא מיעקב ועשיו. מצד שני, יש גם אפשרות, אפילו סבירה, להסביר את המאמר לפי פשט הרגיל של הביטוי מחליף בדיבורו. פירוש הרגיל של הביטוי מחליף בדיבורו זה שהוא משקר. ככה בכל מקום בשס. ואז המאמר הוא על יסוד האמת והשקר. כל מי שאיננו נאמן לאמת, מרשה לעצמו לזוז מן האמת, אז זה שווה לעבודה זרה. כי הכל זה האמת, התורה זה האמת. והעבודה זרה זה השקר. השקר אולטימטיבי זה לכנות מי שלא אל אל. כן? אז עבודה זרה זה פשוט השקר. אז זה בא, כף הדמיון אם כן זאת לשון הגזמה. כל מי שסוטה מן האמת, הוא מחליף בדיבורו, אז הוא לא קשור, הוא מסור לאמת, זאת אומרת שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמת. אם אתה לא מחויב לקדוש ברוך הוא, אתה עובד את עבודה זרה. וזה הייתי בעיניו כמתעתע. יעקב אמר לאמו ש... יעקב, יצחק אבינו יראה אותי כמתעתע, כעובד עבודה זרה. למה? כי אני לא 100% מסור אך ורק לאמת. אז ודאי שהקף הוא קף הדמיון עם הגזמה. זה לא באמת עבודה זרה לשקר, אבל ביסוד הדברים, ביסוד הנפש, האדם הזה הוא לא מודבק ואין עוד מלבדו. הוא חי בעולם של שקר. חי בעולם של שקר זה חי בעולם של עבודה זרה שהם הם, הם, הם השקר של העולם. עוד מאמר של רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, כל המסתכל בערווה, קשתו נגרעת. נדמה לי אין קשר בין המאמרים כאן. פשוט אנחנו בשבוג של רבי אלעזר, והנושא מת אחר. פשט הפשוט הוא שזה מעשי, כל מסתכל בערווה, אז הוא נענש על ידי זה שקשתו, כוח הגברה שלו, נגרעת. ככה רשי גם לומד. רשי אומר שאינו מוליד, שנאמר, עריה תאור קשתך. עריה שאתה מסתכל בה ממש בערוותה, היא תאיר קשתך. ויאמר רבי אלעזר, מאמר אחרון של רבי אלעזר ברשימה, יש לנו עוד כן דקה, אז בואו נגמור את מאמרי רבי אלעזר, לעולם הווי קבל וקיים. אמר רבי זירא, אף ענה נמי צנינה, בית אפל אין פותחים לו חלונות לראות נגעו, שמע מינה. מאמר מיוחד במינו, לעולם הווי קבל וקיים. רשי מסביר את המילים, זה ביטוי קצת סתום. הווי קבל, הווי ענב ותחיה. קבל לשון אפל, עשה עצמך אפל ושפל. אולי לא צריכים לשנות את המילה. קבל אולי זה לקבל. תספוג. אבל רש"י אומר שלא, זה לשון אפל. עולם הווי אפל, זה בגלל ההמשך של רבי זירא. הווי אפל, וזה יסוד הקיום. אף עננה מתנינה, בית אפל, אין פותחים לו חלונות לראות ניגו. הלכה. בדיני נגעים, שצריכים לראות את הנגע, ואם זה חשוך, אז, לא, אז הכהן לא יראה. כלומר, השימוש המטאפורי היא שאדם שהוא ענב, אז לא מדקדקים איתו. מי שמתגאה במידותיו הטובות, או, אז הוא חושף את עצמו לביקורת, אז הוא יבוקר. מישהו ענב, הוא לא מבליט את עצמו, לא שם את עצמו באור זר קוראים, אז מוסרית גם, גם הקדוש ברוך הוא, לא בודק אותו באור, באור כזה, באור שבודק אותו. כך רבי זרע מביא ראיה ממשנה בנגעים ליסוד הזה. וזה אני משאיר אתכם לחשוב קצת על המער הזה, כי בכל זאת אין לפרש שכל מי שעושה דבר טוב וזה טוב לו. קשר מיוחד, ולא רק מליצתית, כפי שהסברתי עליה, מה הקשר הענייני בין בין הענבה או השפלות בלשון של רש"י, עושה את עצמו אפל ושפל, אז הוא קיים, הוא ניצל, כמו שהבית שאין בו חלון ניצל גם אם נגעה שם, הכהן לא יראה אותו. וזה סיימנו להיום, נתחיל מהמאמר הזה שבוע הבא, כשנחזור להמשך השיעורים, ועד אז, כל טוב, הקשבתם לשיעור במסגרת קשת, כל שידורי תורה, להתראות ולהשתמע בשבוע הבא.